שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אחרי שעסקנו אתמול בענייני שור מועד, פונה המשנה הבאה בדף כ"ד עמוד ב' לדעה שכבר פגשנו כמה פעמים, דעת רבי טרפון, שמחייב גם על קרן תמה נזק שלם אם הנגיחה הייתה ברשות הניזק. אז כפי שכבר למדנו, דעתו של רבי טרפון מהווה סוג של נקודת מפגש בין שן ורגל לבין קרן, שכן שן ורגל באמת מצאנו בהם את החלוקה בין רשות הרבים שפטור לבין רשות הניזק שחייב, ובמידה רבה מחלוקת התנאים שבמשנה קשורה בדיוק אל הנושא הזה, היחס שקיים ואם קיים בין נזקי השן לבין נזקי הרגל. הדף כולו שנלמד הערב, דף כ"ה, בעצם לא מוקדש להלכות נזיקין חוץ מן המשנה, אלא לכללי דרשות חז"ל, במקרה שלנו הכללים לגבי קל וחומר והיסוד של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כמו שנלמד מיד. אז כאמור, המשנה באמת עוסקת בענייני נזיקין, סוגיית הגמרא כבר מפליגה לעניינים שקשורים לדרשות קל וחומר. אומרת המשנה דף כ"ד עמוד ב', שור המזיק ברשות הניזק, שגם הוא אחד מן המועדים שנזכרו בסוף הפרק הקודם, שור המזיק ברשות הניזק כיצד? נגח, נגף, נשך, רבץ ובעט, ואלה תולדות הקרן, כפי שכבר למדנו, פעולות אלימות שהן ודאי לא חלק מדרכה של הבהמה. ברשות הרבים, משנה חצי נזק, כי קרן חייבת גם ברשות הרבים. ברשות הניזק, רבי טרפון אומר נזק שלם. דהיינו שבעצם אף על פי שהשור טעם, דינו כשור מועד לשלם נזק שלם, האם מגופו מן העלייה, לא נספיק לדבר הערב, זו הסוגיה בדף כפבר. החכמים אומרים, חצי נזק. כלומר, קרן לעולם חייבת חצי נזק, ואפילו ברשות הניזק, אין בחלוקה בין רשות הרבים לבין רשות הניזק. אמר להם רבי טרפון, קל וחומר. ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל? ברשות הרבים, שהוא פטור, כמו שכבר למדנו פעמים רבות. בכל זאת החמיר עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם. מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אין עוד דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם, מה שיוגדר מיד במשנה כלימוד של קרן מקרן. כלומר, למדנו מנזקי שן ורגל שרשות היחיד ודאי חמורה מרשות הרבים. ונזק שהתחולל ברשות היחיד ודאי חמור יותר מנזק שהתחולל ברשות הרבים. הראיה, נזקי שן ורגל. ואם כן, אם נזק ברשות היחיד חמור יותר, ברשות הניזק חמור יותר, הרי שאם קרן חייבת חצי נזק ברשות הרבים, חייב להיות עונש יותר חמור ברשות הניזק, ולשלם נזק שלם. שוב, הילפותא היא קרן מקרן, כלומר, אם חייבים על קרן ברשות הרבים, ובהכרח אתה אומר שהחיוב ברשות הניזק יהיה מחמיר יותר, אזי צריך לומר שברשות הניזק חייבים נזק שלם, קל וחומר, כך דעתו של רבי טרפון. אמרו לו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. נכון, יש כאן קל וחומר, וברור שרשות היחיד או רשות הניזק חמורה יותר מרשות הרבים, אבל אין לך בו אלא חידושו. מה ברשות הרבים קרן חייבת חצי נזק? אף ברשות הניזק, אני מסכים שהיא חמורה יותר, אבל סוף כל סוף מאיכן למדת מקרן? וכמו שקרן ברשות הרבים חייבים עליה, כך גם קרן ברשות הניזק חייבים עליה, אבל כנידון. כמו שלמדת במקום שממנו אתה למד, המלמד בקל וחומר זו קרן ברשות הרבים שחייבים עליה חצי נזק, ודיו לבא מן הדין, דיו למי שנלמד להיות כמלמד, ואם המלמד עצמו, הקרן עצמה, חייבים עליה רק חצי נזק ברשות הרבים, זה צריך להיות הדין גם ברשות היחיד, גם ברשות הניזק. אמרו לו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מה ברשות הרבים חצי נזק? אף ברשות הניזק חצי נזק. אמר להם, מנסה רבי טרפון בסגנון קצת אחר, אף אני לא אדון קרן מקרן, אני אדון קרן מרגל. כלומר, האלפותא, כמו שהזכרתי מקודם, היא לא קרן מקרן, אם חייבים חצי נזק על קרן ברשות הרבים, חייבים נזק שלם על קרן ברשות הניזק. לא, נדון קרן מרגל. ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים החמיר בקרן? אז מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק, אין עוד דין שנחמיר בקרן? כלומר, שוב, חזרנו במהותו של עניין, ביסודו של דבר לאותה טענה. הנה, בשן ורגל מחמירים ברשות הניזק יותר מאשר ברשות הרבים, ובכל זאת הילפותא כאן היא שונה. זה לא שאני לומד קרן מקרן, אלא אני לומד באופן עקרוני שקרן חמורה יותר מרגל. הראיה שעל קרן חייבים ברשות הרבים ועל רגל לא, ואם על רגל חייבים ברשות הניזק, אז ממילא גם על קרן צריך להיות חיוב מחמיר יותר. אז שוב, האלפותא היא לא קרן מקרן, אלא היא קרן מרגל. אם ברגל מצאת חומרה, הרי שגם בקרן צריך למצוא חומרה. עוזרים החכמים ואומרים לרבי טרפון פעם נוספת, אמרו לו, גם כאן דיו לבא מן הדין להיות כנידון. סוף כל סוף אתה רוצה להחמיר ברשות הניזק יותר מרשות הרבים, ואת זה אי אפשר לעשות בקל וחומר. ואם ברשות הרבים הדין הוא חצי נזק, אז אני מסכים שצריך להיות קל וחומר, רשות הניזק חמורה יותר, הראיה שהחמירו בה בשן ורגל. אבל דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ואם המקור שלך הוא קרן שחייבים עליה חצי נזק ברשות הרבים, הרי שגם ברשות הניזק החיוב הוא על חצי נזק בלבד. עכשיו כפי שניתן לראות כבר במשנה, מאוד בולט הדיון בכללי הדרשה, וכמו שאמרתי מקודם, כל סוגיית הגמרא בכלל לא עוסקת בעולם הנזיקין, עוסקת רק בכלל הזה של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כאשר יש לי קל וחומר, יש לי הלכה אחת קלה והלכה אחת חמורה ממנה, אז אם מצאתי הלכה כלשהי בדין הקל, ודאי שהוא צריך להיות נכון בדין החמור. השאלה האם בדין החמור זה צריך להיות חמור יותר, או שאותה הלכה עצמה, ככתבה וכלשונה שקיימת בדין הקל יותר, היא צריכה להיות גם בדין המחמיר יותר, כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אז כאמור, כל סוגיית הגמרא מפליגה אל הנושא הזה. ושכבר התוספות כאן, דווקא פה עמוד א' מקשים, הרי הפטור הזה של שן ורגל ברשות הרבים, כמו שלמדנו כמה פעמים, זה לא פטור שרירותי, זה פטור שיש לו סיבה. יש סיבה לזה שאנחנו לא מחייבים על שן ורגל ברשות הרבים, וכן מחייבים ברשות הניזק, והסיבה הזאת שדרכם להילך שמותר לשן ורגל להלך ברשות הרבים, והמזיק לא יכול היה לשמור על עצמו, והניזק כן היה צריך לשמור על עצמו, כמו שדיברנו כמה פעמים. כלומר, יש כאן סברה לפתור שן ורגל ברשות הרבים, והנה חינמי, הסברה הזאת לא רלוונטית בקרן שחייבת ברשות הרבים, משום שאין דרכו ללך להזיק, וזה נזק משונה, ולכן חייבים חצי נזק. אז אני לא נכנס כאן לנבחי הדיון בתוספות, כי התוספות עוד מעריכים הרבה, בכללי הדין הזה של דיו, ובדוגמאות שונות ממרחבי השס, אז לא נפליג בדברי התוספות, אבל אני חושב שהדיבור הזה בתוספות באמת מבהיר את המתח הזה שיש כאן בסוגיה, בין איזושהי פורמליסטיקה של כללי דרשה, שהאם כן אומרים דיו, לא אומרים דיו, איך בדיוק לומדים קל וחומר, לבין איזשהו ניסיון לעמוד על הסברה שמאחורי הדברים. לא רק על הכלל כן מאפשר לדרוש או לא מאפשר לדרוש, אלא לעמוד באמת על הסברה האם באמת שייך להשוות בין קרן לבין שן ורגל. זה כאמור הדיון שיש כאן בדברי התוספות. אז מה זה בעצם דיו לבא מן הדין להיות כנידון, והאם הנושא הזה שנוי במחלוקת? על כך מדברת הגמרא. אומרת הגמרא, ורבי טרפון לית לידי, האם רבי טרפון לא מקבל את זה שאוקיי, אפשר לדרוש קל וחומר, אבל אם אמרת שיש הלכה מחמירה יותר והלכה קלה יותר, אז מה שנכון בקלה נכון בחמורה, אבל לא יותר מזה. אתה לא יכול לשדרג הלכה שנוהגת בדין הקל, אתה לא משדרג אותו בדין החמור, אתה מעתיק אותו לדין החמור, כלשונו. האם את זה רבי טרפון לא מקבל? אומרת הגמרא, ביטוי מעניין, והדיו דאורייתא. כלומר, את העיקרון הזה למדנו ממש מן התורה עצמה. טוב, 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, מן התורה או לא מן התורה? כלל הוא פרט, פרט הוא כלל, כלל הוא פרט הוא כלל. לכאורה אלה מידות שחכמים חידשו, זה לא בדיוק מידות מדאורייתא. אבל קל וחומר, וכך נאמר גם במקומות אחרים, קל וחומר הוא בעצם מדאורייתא. כלומר, רואים שההסק הלוגי הפשוט הזה, שאפשר להשתמש בו לא רק באלימות תורה, אפשר להשתמש בו גם במקומות אחרים. קל וחומר, אם כך נכון, בעל משהו בסוגיה קלה, ודאי שהדברים יהיו נכונים גם בסוגיה חמורה עם זה. ולכן אומרת הגמרא, לא רק שקל וחומר הוא מדאורייתא, אלא גם העיקרון הזה של די הוא דאורייתא, ומהו המקור? מקור מאוד מעניין בסיומה של פרשת בעלותך. דתני. כזכור, פרשת בעלותך מסתיימת בסיפור הקצת עגום של ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית, ומרים נענשת בצרה, ואז אומר משה, ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף, ובאמת כך קורה, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. זהו בעצם הסיום של אותה פרשייה. ובכן, מה בעצם מסביר הקדוש ברוך הוא למשה? ויאמר השם אל משה, אני קורא כאן, כ"ה עמוד א', ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה 14 יום. כלומר, אם אבי היה יורק בפניה, אז ודאי הייתה מסתגרת באיזה מקום 7 ימים. אבל עכשיו שזה לא אבי, עכשיו שזה הקדוש ברוך הוא העניש אותה בצרה. אז קל וחומר שלא מספיק להיקלם 7 ימים, עכשיו תצטרך להיקלם 14 יום. כי ברור שהקדוש ברוך הוא הרבה יותר חמור מאבי. אז אם באבי מצאנו 7 ימים, הקדוש ברוך הוא זה ודאי צריך להיות לפחות כפול. יש כאן תוספות מעניין, תוכלו לראות תוספות קצר כאן בדף כ"ה עמוד א' על השאלה למה באמת שכינה יהיה פי שניים מאביה, ומאיפה אנחנו מגיעים דווקא ל-14 יום. אבל ברור ששכינה צריך להיות מחמיר יותר. אלא, האם זה באמת העונש של מרים? האם מרים נאלצת להסתגר 14 יום? לא, רק 7 ימים. אלא, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כלומר, זה העיקרון של די. אילו אביה היה יורק בפניה 7 ימים, אז אתה אומר שכינה חמורה יותר, נכון? שכינה חמורה יותר מאביה. ולכן מה שנכון באביה בוודאי נכון גם לגבי שכינה. אז אם אביה 7 ימים, גם שכינה 7 ימים. אבל אין לך מקור ל-14 יום. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ואם הנידון הוא רק 7 ימים, אז גם הבא מן הדין יהיה רק 7 ימים ולא 14. סוף כל סוף, הנה הדברים מפורשים שאומר הקדוש ברוך הוא למשה. אז מכאן, כאמור, אומרת הגמרא שדיו זה עיקרון דאורייתא. אז האם יכול להיות שרבי טרפון חולק עליו? אז מה בכלל המחלוקת במשנה? עונה הגמרא, תשובה יסודית ועמוקה, כי לית לידיו, כאשר רבי טרפון לא מקבל את העיקרון שהדיו לבא מן הדין להיות כנידון, היכא דמפריך קל וחומר. היכא דלא מפריך קל וחומר, אית לידיו. והגמרא מסבירה. הטעם שבעה דשכינה לא כתיבי. כלומר, מי שאביה ירק בפניה שבעת ימים. ומי שנחלמה על ידי השכינה מהעונשה, לא יודע. לא יודע, זה לא כתוב. מסברה הייתי אומר, חמור יותר. אבל אלמלא הקל וחומר, שמלמד שאביה שבעת ימים, אני לא יודע. אולי על שכינה אין עונש בכלל, אולי שכינה זה מחמיר עוד יותר. ולכן אומר רבי טרפון כך, הטעם שבעת שכינה לא כתיבה. ולכן את הקל וחומר, אם היית שואל אותי מסברה, קל וחומר, שכינה חמור יותר מאביה, צריך 14 יום. ואז את הדיו לבא מן הדין להיות כנידון, אפיק שבעה ואוקיי שבעה. כלומר, הייתי במצב שבו אני לא יודע מה העונש, אם נחלמה מן השכינה, כמה שמלן הקל וחומר שיש לה עונש של 7 ימים. אבל אם כבר אמרת עונש של 7 ימים, אז למה לא תגיד עונש של 14 ימים? כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אבל לא ביטלתי את הקל וחומר, הקל וחומר במקומו עומד. מן הקל וחומר הזה עצמו למדתי שאם יש עונש באביה, קל וחומר שיש עונש גם בשכינה, אבל כמה? דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כלומר, הקל וחומר מלמד אותי הלכה, שיש עונש בשכינה, הדיו רק מצמצם אותי ואומר, מה גודל העונש? גודל העונש 7 ימים, כמו באביה. ולכן כאן, מצד אחד אני אומר, דיו לבא מן הדין להיות כנידון רק 7 ימים ולא 14, אבל מצד שני אני אומר, שבאמת הקל וחומר לימד אותי הלכה, חידש דין. ואם כן, לא מפריך קל וחומר. הדיו לא מבטא לחלוטין את עצם ההלכה שביקשתי ללמוד. ואז באמת רבי טרפון מודה שאית לי דיו. אני קורא שוב, כי לית לידיו איך אדם מפריך קל וחומר, איך אדם לא מפריך קל וחומר, אית לידיו, הטעם שבעה דשכינה, לא כתיבה, אני לא יודע מה העונש על שכינה, לא כתוב 7 ימים. את הקל וחומר לימד אותי שצריך 14, ואז את הדיו, אפיק, 7, כלומר ביטל לי את ה-14, אבל עדיין השאיר אותי עם עונש של 7 שנלמד מקל וחומר. אבל הכה, אומר רבי טרפון, בוא נחזור אל הנושא שלנו. חצי נזק כתיב. כלומר, אם הייתי שואל אתכם החכמים, כמה צריך לשלם על קרן ברשות הניזק? חצי נזק, ברור. ואם כן, את הקל וחומר, אבל הקל וחומר אומר שחצר הניזק לעולם חמורה יותר מרשות הרבים. ואם כן, את הקל וחומר, והייתי חצי נזק אחרינה ונעשה נזק שלם. וידרש דיו, אם אתה אומר דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מה קרן ברשות הרבים חצי נזק, אף קרן ברשות הניזק חצי נזק, אז יפריך לי קל וחומר, אז הקל וחומר הופך להיות חסר משמעות. אז אין כאן בכלל קל וחומר. או במילים אחרות, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה רק שיש בא מן הדין ויש נידון. אבל אם אתה אומר שקרן חייבת חצי נזק גם ברשות הרבים וגם ברשות הניזק, אז אין כאן דין ואין כאן נידון, כי קרן ברשות הניזק אני כבר יודע שתתחייב חצי נזק. ברור שרשות הניזק לא יהיה פחות מרשות הרבים. במצב כזה, אומר רבי טרפון, לא אומרים לדיו לבא מן הדין להיות כנידון, כי אז הקל וחומר הוא קל וחומר פריחה. כי אז הקל וחומר הוא קל וחומר שלא מלמד שום דבר, לא חידש לי שום דבר שלא ידעתי לפני הקל וחומר. ולכן פה על כורחנו שהבא מן הדין יהיה חמור מן הנידון. הנידון הוא רק חצי נזק, והיות שחצר הניזק חמורה יותר מרשות הרבים, אז הבא מן הדין, כלומר חצר הניזק, בהכרח תהיה נזק שלם ולא רק חצי נזק. זה בעצם המהלך של רבי טרפון וההבחנה בין איפריך קל וחומר לבין לא איפריך קל וחומר. שואלת הגמרא ורבנן, הרי באמת רבי טרפון קורא באופן מאוד מדויק את הפסוקים לגבי 7 ו-14, אומרים חכמים, אותו דבר, שבעה דשכינה כתיבה, הרי כתוב תיסגר 7 ימים. כלומר זה שאם יחלימו השכינה צריכה 7 ימים, את זה אני כבר יודע. ולכן לפי ההיגיון שלך רבי טרפון, בהכרח היה צריך להיות כאן 14 ימים, כי בלי זה איפריך קל וחומר. כי אלמלא הקל וחומר ששכינה חמורה יותר מאביה, אז ברור שהיא חייבת 7 ימים, הייתי יודע את זה גם ככה. ומזה שהתורה בכל זאת אומרת דיה לבוא מן הדין להיות כנידון, משמע שאפילו איך אדם יפריך קל וחומר אומרים את העיקרון הזה. עכשיו כמובן השאלה הגדולה, הדברי החכמים זה, אם ככה אז לכאורה אתה יכול לבטל כמעט כל קל וחומר שבתורה, וכאמור אותו תוספות שהזכרתי מקודם, תוספות הארוך כאן דווקא עמוד א', מתמודד בדיוק עם השאלה הזאת. האם לפחות לפי דעת החכמים, באמת יכול להיות שכל קל וחומר שבתורה, בעצם לא נצליח לדון בו, וכאמור התוספות מעריכים בנקודה הזאת, לא ניכנס אליה כאן. אז שוב אני קורא, חכמים מבינים שגם השבעה דשכינה אקטיבי, כלומר אני יודע אותם גם אלמלא זה היה, גם בלי הקל וחומר, ומהקל וחומר הייתי צריך להגדיל 7 ל-14, אלא שלא לבה מן הדין להיות כנידון, אני נשאר עם 7. ורבי טרפון, למה הוא לא מקבל את זה? ההוא תיסגר לדרשן הדיו. כלומר, מהפסוק שמצטטים חכמים, תיסגר 7 ימים, מפה גוף אני לומד את הדין של דיו. כלומר, מסברה הייתי אומר 14 יום, אבל התורה אומרת בפירוש 7 ימים, ולכן אני נשאר עם 7 ולא 14. ורבנן, כתיב, קרא אחרינה. בפסוק הבא, קראנו אותו מקודם, כתוב, תיסגר מרים 7 ימים. ורבי טרפון, ההוא, דאפילו באלמה דרשין הדיו. כלומר, הערה מאוד מעניינת, שבאמת, הייתי חושב שכל השיג ושיח הזה, שבעצם היה צריך 14 יום, אבל אני מוותר לה ל7 ימים למרים, אולי כל הדבר הזה, לא תאמר, החמישום כבודו של משה. כדי לכבד את משה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לה הקלה בעונש, ודורש ממנה רק 7 ימים ולא 14, אבל באלמה, אולי באלמה באמת צריך לדרוש קל וחומר, שאם אביה 7 ימים, אז שכינה יהיה 14, כמה שמלן שבכל מצב ובכל עניין, אכן אומרים, דיו לבה מן הדין להיות כנידון, ובלבד, לדעת רבי טרפון, שאכן לא יפריך קל וחומר. אז כמו שראינו, המקור די מעניין, כל המעשה של מרים, שפתאום הופך כאן להיות איזשהו יסוד מוסד בכללי הדרשות, אבל עכשיו תעבור הגמרא לשתי סוגיות, דווקא בעולמות של טומאה וטהרה, כדי לברר האם אמנם אומרים, דיו לבה מן הדין להיות כנידון. ההוכחה הראשונה, מדיני טומאת זב. כידוע, כאשר אדם הופך להיות זב, רואה את אותה ראייה שמוגדרת כזיבה, רואה אותה פעמיים או שלוש, הוא הופך להיות זב גמור, ומי שהוא זב, יש בו אחת החומרות שיש בטומאת זב, היא טומאת מעיינות הזב. כלומר, כל הפרשה שיוצאת מגופו של הזב, אכן מתמת. גם הרוק שלו, גם מי רגלה וכו' וכו', כל דבר שיוצא מגופו של הזב, אכן מתמה. והברייתא הבאה שואלת, ומה הדין של זב שראה כרם? זב שיצא מגופו שכבת זרע. האם גם הדבר הזה מתמה? טוב, לכאורה ברור שכן, הרי גם קרי של אדם בריא, שאיננו זב, גם הוא מתמה. וזה בדיוק הדיון כאן. אמר לי רב פאפה לאביי, קפה עמוד א', והייתנה דלא דריש דיו, ואף על גב דלא מפריך קל וחומר. כלומר, אמרת שדיו עיקרון מוסכם, אלא שאם מפריך קל וחומר לרבי טרפון לא אומרים, לפי חכמים כן אומרים. אומר רב פאפה לאביי, אני אראה לך עכשיו טענה, שלא אומר דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אפילו אם לא מפריך קל וחומר, דתניא. קרי בזב מיני, כלומר מה הדין של זב שראה קרי? טוב, יכולה קל וחומר ודינו. זה מולב, זה משפט שטיפה מבלבל לקרוא אותו. מה טהור בטהור? תמה בתמה. תמה בטהור אינו דין שיהיה תמה בתמה? כלומר, טהור בטהור, תמה בתמה. אדם טהור, רוקו, מי רגליו, מדי טהורים, רוק זה לא דבר שמתמה. ובכל זאת תמה בתמה, רוק של אדם תמה, כלומר רוק של זב כן מתמה. אז תמה בטהור, כלומר שכבת זרע של אדם טהור, שהיא כן מתמה. אין עוד דין שיהיה תמה בטמה, אין עוד דין שגם שכבת זרע של זב תתמה. ואם כן, מקל וחומר למדנו, שכמו שזב יש בו תומת מעיינות, ורוקו ומי רגליו מתמאים, קל וחומר שגם שכבת זרעו מתמה, כך אומרת הגמרא. מסבירה הגמרא בפשטות, כך אומרת הברייתא. מסבירה הגמרא בפשטות, וכמה היא תהילה, מפשט הברייתא, בין למגע, בין למסע. כלומר, שכבת זרו של זב דינה ככל מעיינותיו. כמו שרוקו ומי רגליו מתמאים לא רק במגע אלא גם במסע, כך גם שכבת זרו היא בגדר מעיינותיו. עכשיו מגיעה הגמרא לענייננו ואומרת ועמי, נימה אהני קל וחומר למגע, אהני דיו לאפוקי מסע. כלומר, דיו לבה מן הדין להיות כנידון. שכבת זרע של אדם טהור באמת מתמד במגע, אבל לא מתמד במסע, זו לא תומה חמורה. אז אם אתה לומד את זה על זב, אז תאמר שדין זב כדין אדם רגיל. הווה אומר, כמו ששכבת זרו של אדם רגיל מתמת רק במגע ולא במסע, ככה גם שכבת זרו של זב מתמת רק במגע ולא במסע. אז אולי אין החינמי, אבל אומרת הגמרא, לא, פשט הברייתא שקמיתי לה בין למגע בין למסע, שדינה כמעיינות הזב, אז למה אתה לא אומר דיו לבה מן הדין להיות כנידון? ודי לך שקרי של זב יהיה כמו קרי של אדם טהור. אומרת הגמרא, וכי תימה, אולי הסיבה שאני אומר את זה, זה שלמגע לא יצריך קל וחומר. כלומר, זה שהיא מתמד במגע, זה פשיטה דלא גרה מגברא טהור. כלומר, פה לא צריך קל וחומר. ברור שאדם שהוא זב וראה קרי, אז ברור שזה מתמד. לא יהיה גרה מאדם טהור, בשביל זה אני לא צריך קל וחומר. אומרת הגמרא, לא מדויק. כן יצטריך. כי סבכא דעת חמין, המקרה לילה כתיב. מי שקריו גרם לו, כלומר, זו תופעה מסוג אחד. יצא זה, כלומר, מי שהוא זב, שאין קריו גורם לו, אלא דבר אחר גרם לו. כלומר, זה שהוא ראה קרי עכשיו, זה אולי כתוצאה מן המחלה של הזיבה. אז אולי הייתי אומר, שאפילו במגע זה לא מתמה. כמה שמלה, אני צריך את הקל וחומר, שילמד אותי שזה כן מתמה במגע. אבל בוא נסתפק בזה, ולומר, דיו לבה מן הדין להיות כנידון, וזה מתמה רק במגע ולא במסע. עונה הגמרא, מידי ולא דבר אחר כתיב. כלומר, מה, כל הטענה שלך היא שיש סברה לומר ששכבת זרע של זהב באמת לא מתאמה. כי באמת אין לנו מקור שזה יתאמה. שכבת זרע של זהב, אין לנו מקור שזה יתאמה אפילו במגע. כי זה דבר אחר גרם. אומרת הגמרא, טוב, זאת מניין לך. זה איפה כתוב? מידי ולא דבר אחר כתיב? אין לזה מקור. ממילא צריך לפרש ולהסביר שבאמת שכבת זרעו של זר, אני בכלל לא הייתי יודע אם היא מתאמה, היה לי כבר ברור שהיא מתאמה, וזאת המסקנה, ולכן כדי שלא ייפרך הקל וחומר, חייבים לומר שמתאמה גם במסע. אלא שהבעיה היא, שהאם אמנם הדין פשוט, שזה באמת מתאמה במסע? אומרת הגמרא, אומן תנא לשמת לידי אמר ששכבת זרע של זר באמת מתאמת במסע. וזה מה שאתה לומד מהקל וחומר. הרי זה לא מתאים לא לרבי אליעזר ולא לרבי יהושע. דתנן. שכבת זרע של זהב מטמא במגע, ולא מטמא במסע, דברי רבי אליעזר. כלומר, רבי אליעזר באמת לא מקבל את כל החשבון שעשינו עכשיו. אומר, אין החינמי. שכבת זרע של זהב, זה לא, אין הדין כמעיינותיו, כרוקו וממי רגליו. אלא זה באמת מטמא אך ורק במגע. רבי יהושע חולק על רבי אליעזר ואומר ששכבת זרע של זהב מטמאת במסע, אבל מסביר רבי יהושע לפי שאי אפשר ולא צחצוחי זיווה. עד כאן לא כאמר רבי יהושע הטעם, אלא שמתי אפשר ולא צחצוחי זיווה, הלב הכי לא. ואם כן גם לדעת רבי יהושע, שכבת זרעו של זהב מטמאת במסע, אבל רק בגלל זיווה, לא בגלל השכבת זרע כשלעצמה. ולכן עשית מהלך שלם להסביר למה מכוח הקל וחומר חייבים ללמוד ששכבת זרעו של זהב מטמאת גם במסע, אבל זה לא נכון, כי גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע חולקים על זה. אומרת הגמרא, לא, אבל בכל זאת יש תנא אחר שחולק, אלא היי תנא ודתנן, למעלה מהן, ומסביר כאן רש"י, למעלה מהן מהטומאות האחרות שהוזכרו שם במשנה, הטומאה של טומאת שרף, טומאת שכבת זרע, טומאת מת, אז למעלה מכל הטומאות הללו, למעלה מהן, זובו של זר ורוקו ושכבת זרו, ממי רגלה ודם הנידה, שכל אלה מתאמין בין במגע ובין במסע. ואם כן, כאן מפורש במשנה, ששכבת זרעו של זהב מתאמת גם במסע, וזה מתאים למהלך הדרשה שרצינו להציע מקודם מכוח הקל וחומר. שואלת הגמרא גם כאן קפה עמוד ב' ודיל מה החינם לפי שאי אפשר ולא צחצוחי זיווה. וזאת הסיבה ששכבת זרעו מתאמת במסע. אומרת הגמרא, אם כן, ליתני יגבי זובו. מה, בסדר, הדברים במשנה הייתה צריך לומר, זובו של זהב ושכבת זרעו, כי זה היינו אח. מה ישנה דקטנה לגבי רוקו? כלומר, אחרי רוק, דהיינו אחרי שאר הדינים של מעיינות הזהב, אלא משום דעתי מרוקו. כלומר, טומאת שכבת זרעו של זהב היא כמו טומאת מעיינותיו, וממילא יש פה גם טומאת מסע, וכאמור זה הולם את אותו קל וחומר שרצינו לומר, שאם אדם טהור יש בו טומאה של שכבת זרע, ברור שהטומאה הזאת נוהגת גם בזהב, ואם אתה רוצה בכל זאת להחמיר בזהב יותר מאשר באדם רגיל, על כורכך, לטמא גם במסע ולא רק במגע, כפי שמפורש כאן במשנה. אז עד כאן הוכחה ראשונה, כאמור הוכחה קצת מפותלת מההלכות שאנחנו פחות מצויים בהן, הלכות של טומאת הזהב, וגם ההוכחה השנייה מהלכות טומאה וטהרה, אבל הפעם לא טומאת זהב, אלא הפעם מטומאתו של מת. אומרת הגמרא, אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, והא היתנא לא דריש דיו, ואף על גב דלא מפריך קל וחומר. הנה יש לי תנא נוסף שלא אומר דיו, למרות שיכול היה להסתפק בלימוד יותר מצומצם של הקל וחומר. דתניא, מפץ במת, מיניים. מיניים שגם מפץ, כלומר איזשהו כלי, איזושהי מחצלת שעשויים לשכב עליה, מיניים שגם הדבר הזה מקבל טומאת מת. אומרת הברייתא ודינו, קל וחומר. ומה פחים קטנים, קצת פרשת שבוע, מי שזוכר, פרשת וישלח, הבא עלינו לטובה, על יעקב אבינו שחוזר על פחים קטנים, אבל ענייננו, ומה פחים קטנים שטהורים בזהב, מטמא באמת. אז מפץ שמטמא בזהב, אין לו דין שיטמא באמת. זהב ששכב על גבי מפץ, ודאי טימא אותו. בתאומת משקר, אז באמת בזב הוא ודאי מטמא. ואם מצאנו שמפץ מטמא בזב, קל וחומר שמפץ יטמא גם בתאומת מת. למה? הלימוד הוא מפחים קטנים. פחים קטנים טהורים בזב, מסביר כאן רש"י, פחים קטנים הכוונה אי אילו כלים שהפייה שלהם מאוד מאוד צרה, והזב לא יכול לדחוף לשם לפחות אצבע. וכידוע כלי חרס נטמא רק מאווירו. הזב מטמא את הכלי חרס רק אם הוא ממש ייגע בו בפנים, ולכן פחים קטנים שהזב לא יכול להכניס את היד שלו פנימה, אין בהם טומאה. אז רש"י מדגיש שאומנם זב לא יכול להכניס את היד פנימה, אבל הוא יכול להסיט, להזיז את הכלי ממקום למקום, ורש"י כאן מחדש, והתוספות מסכימים לו, שהסט באמת נחשב כסוג של נגיעה. ולכן כלי שאי אפשר לגעת בו מבפנים, ממילא אין בו גם טומאת הסט. כאמור, התוספות מסכימים עם רש"י, אבל מסבירים ומוסיפים אפילו הסבר שנדרש כאן מגע של בשרו של הזב. והתוספות שואלים, אם הוא דחף שערה אחת פנימה, וזה הזב יכול לעשות. אומרים תוספות, לא, זה לא מספיק. כדי שיהיה בזה תומת זב, צריך שממש יוכל את היד שלו, את בשרו, להכניס פנימה, אלא שהתוספות קצת מתקשים, אולי יהיה בזה דין של מעיינות הזב. טוב, כך או כך, אתה רואה שבפחים קטנים יש תומת מת, כי הם ודאי יכולים להתאמה באוהל, כידוע מת מתאמה גם באוהל, אז אם כן תומת אוהל יכולה להיות בהם, ובכל זאת, עוד פעם, הפחים קטנים באמת נטמאים בתומת מת, כי יכולה להיות בהם תומת אוהל, ולא מתאמים בזב, ואם כן מפץ שמתאמה בזב, קל וחומר שיתאמה גם במת. טוב, אז עד כאן הקל וחומר, והקל וחומר מובן שתומת מת חמורה יותר, הראיה שפחים קטנים מתאמים במת ולא בזב, אבל כאן נשאלת השאלה, אוקיי, אז באמת מת יכול לטמא מפץ, אבל באיזו רמה של טומאה? וכמה היא תלה, אומרת הגמרא, בין לטומאת ערב, בין לטומאת שבעה. כלומר, ברור שאם מת ייגע במפץ, המפץ הזה יטמא שבעה ימים. אבל לא כמו טומאת זב, והמי? אימה, הנה קל וחומר לטומאת ערב, והנה דיו להפוקי טומאת שבעה. כלומר, מן הקל וחומר מה למדתי? שאף על פי שטומאת מפץ לא מפרשת בטומאת מת, כי באמת נאמר, רק בגד או אור, ומפץ הוא לא אחד מאלה. ואם כן, מן הקל וחומר, זה שמת חמור יותר מזב, למדתי על עצם העובדה שמפץ יכול להיטמא בטומאת מת, אבל אולי הטומאה הזאת היא לא יותר חמורה מטומאת זיווה. דיולה במן הדין להיות כנידון, כמו שזב מטמא מפץ רק לטומאת ערב, שצריך להטביל את הכלי, ככה גם מת יטמא את זה רק לטומאת ערב, מי אמר שהוא מטמא לטומאת שיבה? וכאמור, זו דוגמה מובהקת למצב שבו דיולה במן הדין להיות כנידון, ולא מפריך קל וחומר. כי מסברה, לא יודע, אולי מפץ באמת טהור לחלוטין. למדתי מהקל וחומר שמפץ טמא. אז לא יפריך הקל וחומר. אבל כשאתה שואל אותי כמה הוא טמא, אז אולי הוא טמא רק טומאת ערב ולא טומאת שבעה. וזה לכאורה דוגמה מובהקת למקום שבו למרות שלא יפריך קל וחומר, לא אומרים די. אמר לי, משיב רבינה לרבה חמידיפתי, כבר רמני עלי רבי נחמן בר זכריה לאביי, ואמר לאביי, תנה ממפץ בשרץ מייטילה. לא, הקל וחומר הוא לא מזב אלא משרץ. ואחי כאמר, מפץ בשרץ מיני. ודינו, ומה הפחים קטנים שתאורים בזב? טמאים בשרץ, כמו שהסברנו מקודם, ששרץ מטמא אפילו כעדשה, ולכן אפילו כלי עם פייה מאוד צרה, יכול להטמא בטומאת שרץ. אז מפץ שטמא בזב, אין עודין שיהיה טמא בשרץ, ומכאן באמת למדנו שמפץ מטמא רק בשרץ. אבל הנה חינם, מכאן לא שייך לומר דיו, כי הטומאה היא אותה טומאה, זו טומאת ערב וזו טומאת ערב, גם טומאת זב וגם טומאת שרץ. ולכן זה כל הקל וחומר. וממילא כאן יש קל וחומר סטנדרטי לחלוטין, שאני לומד הלכה אחת בלבד, וזהו. אומרת הגמרא, רק שנייה אחת. אני מתנצל. אז אני חוזר לעניין שלנו. אומרת הגמרא, ואם כן, כל הקל וחומר רק בא ללמד שכמו שזב מטמא מפץ, ככה גם שרץ מטמא מפץ, ותו לא, אבל רמת הטומאה היא אותה רמת טומאה. אומרת הגמרא, אם ככה, אז אלא מפץ באמת מניין. סוף כל סוף, בוא נחזור לשאלה הראשונית, כמו שהבנו מראש, מי בכלל אמר לך שבמפץ יש טומאת מת? אומרת הגמרא, נאמר בגד ואור בשרץ, ונאמר בגד ואור במת. מה בגד ואור האמור בשרץ מפץ טמא בו, אף בגד ואור האמור במת מפץ טמא בו. או במילים אחרות, אחרי סוגיה שלמה שבה אנחנו עוסקים בילפותא של קל וחומר, הנה אנחנו עוברים לילפותא מסוג אחר, לגזרה שווה. עם המילים בגד ואור נאמרו בפירוש לגבי טומאת שרץ, וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא מכל כלי עץ או בגד או אור או שק וכולי, וגם לגבי טומאת מת נאמר בפירוש בכל בגד וכל פיור וכל מעשה עזים וכל גז תתחתהו, כך נאמר בפרשיית מלחמת מדיין. עם אלה אנחנו למדים שיש גזרה שווה שאומרת שכמו שמפץ טמא בשרץ, ככה הוא טמא במת. ומהו ההבדל היסודי בין גזרה שווה לבין קל וחומר? כמו שאמרנו בפתח הדברים, קל וחומר זו ילפותה שבמהותה היא ילפותה שמבוססת על סברה. כל עניינה הוא הסברה. ואז שייך להגיד, האם מבחינה לוגית נכון די או לא נכון די, גזרה שווה זה לא סברה. אין אדם דן גזרה שווה מסברתו מדעתו, אלא רק גזרה שווה שהתקבלה במסורת. כי גזירה שווה זה כלי מאוד רחב, אפשר להגיד, נאמר כאן וידבר השם למשה לאמור, נאמר שם וידבר למשה לאמור, ולעשות את כל התורה כולה ככדור, כמו שכותב המהרש"ל על דברי התוספות. ולכן, גזירה שווה זה כבר משהו שפחות מבוסס על סברה, ויותר מבוסס על מסורת. וככה יש פחות מקום להקשות קושיות. אומרת הגמרא, אוקיי, הבנתי, אז באמת גזרה שווה זה עניין אחר, אלא שגם לגזרה שווה יש כללי דרשה משלה. אומרת הגמרא, מופנה, כדי לגזור גזרה שווה, צריך שהמילים שמהן אני לומד, בגד ואור שנאמר פה, בגד ואור שנאמר שם, יהיו פנויות, כלומר שלא לומדים מהם שום דבר אחר. אם אתה מוצא באמצע פרשייה מילים שנכאורה מיותרות, מילים שלא מלמדות אותי שום דבר, בהחלט ייתכן שהמילים הללו לא באו, אלא כדי לקשור שתי פרשיות זו עם זו, כדי לייצר גזרה שווה. אבל זה כאמור דווקא היא מופנה. דהי לא מופנה, אם אתה לומד מהמילים בגד ואור גם הלכות אחרות, אז יקלה מפרח את הגזרה שווה הזו משרץ למת. מה לשרץ שכן מתמה בהדשה? תאמר באמת שאין מתמה בכהדשה, אלא בכזי. ולכן מסברה הייתי מקשה על הגזרה שווה, ולא מאפשר לך לחבר את שני התחומים האלה ביחד. אלא שאם באמת המילים הללו פנויות ולא לומדים מהם שום דבר אחר, ממילא אפשר ללמוד מהם גזרה שווה. וכן אומרת הגמרא לה, יפנו ימופני, מכדי שרץ יתקשלי שכבת זרע. דכתיב בפירוש שם בפרשיות בויקרא, או איש אשר איש איש מזרע אהרון וכולי, או האיש אשר תצא ממנו שכבת זרע, וסמיך לי, או איש אשר יגע בכל שרץ. כך נאמר בפרשייה שם באמור לגבי מי שלא יכול לגעת בקודשים. ואם כן, אתה רואה שיש הקש בין שרץ לבין שכבת זרע. כתיב בשכבת זרע, וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע. ולכן אתה כבר יודע שכל הדינים של תומת שכבת זרע נוהגים דווקא בבגד ואור. אם כן, בגד ואור דכתב רחמנה בשרץ, כמו שקראנו מקודם את הפסוק, למה לי? שמה מילה לי אפנוי. שמה מילה שהמילים בגד ואור האמורות בשרץ לא מלמדות שום הלכה עצמאית, את ההלכה העצמאית כבר הייתי יודע, אלא רק באו לייצר גזרה שווה לתומת מת. ועדיין מקשה הגמרא ואומרת, והקטן מופנה מצד אחד. כלומר, מה קורה כאשר יש לי ביטוי שאני לא לומד ממנו שום דבר, ואותו אני רוצה לקשור ולחבר בגזרה שווה לפרשייה אחרת, אלא שהביטוי בפרשייה האחרת הוא כן מלמד אותי משהו. הוא כן בא ללמד הלכה. האם זה מועיל? אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר, מופנה מצד אחד, למדין ואין משיבין שפיר. כלומר, די לי בכך שיש פעם אחת ביטוי מיותר, הוא כבר יכול לייצר לי גזרה שווה, אבל אין מה להקשות עליה, גם אם האיקה למפרח וגם אם הדברים לא דומים. אלא למאן דאמר שלמדים ומשיבין, כלומר שאפשר להקשות על גזרה שווה, כל עוד לא שתי המילים, גם זו שפרשייה א' וגם זו שפרשייה ב' פנויות כדי לגזור מהם גזרה שווה. אלא למאן דאמר למדים ומשיבין, מה איקה למימה? עונה הגמרא, דמת נמי יפנוי, מופנה גם בגד ואור שנאמר באמת זה פנוי, למה? מיך דמת יתקשלי שכבת זרע, דכתיב והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, חזרנו אותם פסוקים שם באמור, וכתיב כאמור מקודם בשכבת זרע, בכל בגד וכל אור אשר עליו שכבת זרע, ואם כן בגד ואור דכתב רחמנה באמת למה לי, שמע מינה להפנוי, והווה מופנה משני צדדים, ואם כן, זנחנו את הקל וחומר, עברנו לגזרה שווה, וגם כדי לקבל את אותה גזרה שווה, זו חייבת להיות גזרה שווה, שכל מהותה וכל עניינה זה, כל מהותה וכל עניינה של אותה גזרה שווה, זה באמת ללמד את המילים הללו פנויות לחלוטין, כדי ללמד על ההשוואה בין שרץ לבין תומת מת, ולומר שתומת מפץ קיימת גם בתומת מת. והערה האחרונה בהקשר הזה של ענייני הדרשות, אומרת הגמרא, כל מה שאמרת טוב ויפה, הניחא למאן דאמר, דון מינה ואוקי באתרא. כלומר, עשית גזרה שווה משרץ שיש בתומת מפץ למת, שאין בו תומת מפץ, אבל אתה יכול להגיד דון מינה, כלומר למדת את העיקרון משרץ שיש בזה תומעה, אבל אוקיי באטרה, איזו תומעה יש בזה? התומעה המקומית, התומעת מת, תומעת שיבה. אלא למאן דאמר דון מינה ומינה, מה איקה למימה? כאשר התורה עושה השוואה בין שתי פרשיות, ומחברת אותן מכוח גזרה שווה, אז אולי צריך לדון כאן מינה ומינה. כלומר שוב לחבר את שני הדברים ביחד. ומי שמזכיר לו דון מינה ומינה, את העניין של דיו לבא מן הדין להיות כאן נידון, הוא לא טועה. כי בעצם זו אותה עיקרון, גם בקל וחומר כשאתה אומר דיו לבא מן הדין להיות כאן נידון, אני מבין שנושא זה או אחר חמור יותר, אבל שיהיה אותו דבר. ואילו כאן אתה אומר דון מינה ומינה, כלומר באמת תקבל את שתי ההלכות הללו גם יחד. ובכן אם למדת תומת מפץ משרץ ואתה רוצה להשליך אותה על תומת מת, אז היא צריכה להיות כדין תומת שרץ, דיינו תומת ערב ולא תומת שיבה. אמר רבא, אמר קרא, וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותרתם, שוב חזרנו שם למלחמת מדיין, כל תומעות שאתם מתאמים באמת, לא יהיו פחותים משבעה. ואם כן, מה נאמר כאן למסקנה? מסקנה נאמר קצת דברי התוספות שהזכרנו מקודם בדף כ"ה עמוד א' בפתח הדברים. כי מה שהגמרא אומרת זה שמעבר לפורמליסטיקה, מינה ומינה, מינה ואוקי באטרה, יש גם עקרונות מהותיים לכל פרשייה. כמו למשל, שאין דבר כזה בתומת מת, תומת ערב. כאשר אתה אומר על משהו שמתאמה בתומת מת, אז הוא בהכרח מתאמה תומת שיבה, אין אפשרות אחרת. כי זה ההלכה היסודית, זו ההלכה העקרונית בתומת מת. ולכן, בעצם, גם אם תנסה להשליך כאן איזשהו כלל דרשה, במקרה הזה את הכלל של דון מינה ומינה, תעשה איזשהו חיבור של שתי הפרשיות, אבל אני לא יכול לחבר ולהשליך הלכות תומת שרץ על תומת מת. כי בתומת מת תמיד התומת יהיה תומת שבעה ולא תומת ערב. סוף דבר, כמו שאמרתי, דף שלם שלא עוסק בענייני בבא קמא, למעט עצם המחלוקת רבי טרפון וחכמים שנחזור אליה מחר בעזרת השם, אלא עוסק בעניינים שקשורים לכללי הדרשות, כאשר בעיניי השאלה המרכזית, כאשר עוסקים בכללי הדרשות, זה מתי באמת מקבלים את הכלל כמו שהוא, את ההגדרות הפורמליות הללו, או שמנסים גם לראות מה המאפיינים העקרוניים, שבמידה רבה מבוססים על סברה או על גזרת הכתוב, אבל המאפיינים העקרוניים של כל אחת מן הפרשיות, שאותן אני רוצה להכניס לתוך מדרש ההלכה, שילמד ויחדש הלכה זו או אחרת. ערב טוב לכולם.